בוקר טוב. שומעים אותי בסדר? לא חזק מדי? זה יום הראשון המלא שלנו כאן ביחד, נקרא ריטריט סוטות. אמרתי שאני לא אגיד, אבל אולי בכל זאת אני... מילה סוטה בפאלי. אז אחר כך היא תורגמה בשלב יותר מאוחר לסוטרה בסנסקריט. אבל יש איזשהו חוקר שטוען טענה שבעיניי מאוד אמינה, שהמילה סוטה בפאלי מגיעה בכלל ממילה בוודית, שזה השפה המוקדמת עוד יותר בהודו, ממנה יוצאת הסנסקריט. מי שמכיר את הכתבים הוודים, מכירים? מישהו שמע על זה? הוודות? אז היא מאוד קרובה לסנסקריט, אבל היא זה מופע יותר מוקדם, ובוודית יש מונח שנקרא סו-אוקטה, שזה well spoken, וכנראה המילה בפאלי, שהיא בעצם מין דיאלקט מדובר בהודו, היא בעצם האימא של ההינדי אפשר להגיד, זה לא שפה כמו הסנסקריט שזה שפת הכתבים, אז כנראה שזה המשמעות של סוטה. מי שקצת מגיע מהיוגה ומכיר סוטרה, כי סוטרה זה חוט, ובדרך כלל בטקסטים שהם סוטרות, הם מאוד מאוד טקסטים קצרים, שצריך לתת להם פרשנות. אתם קוראים, מי שקרא, מי יצא לו לקרוא איזושהי סוטה? תרימו את היד. תרימו. מי אף פעם לא קרא אף סוטה? וואו, אוקיי. הגעתם לריטריט סוטות, אז תראו שזה לא משפט, לפעמים לא כל כך ברור שצריך לתת לו פרשנות, אלא ממש יש פה טקסט, כן? אז כנראה שזה מגיע מסו-אוקטה, well spoken, זאת אומרת נאמר היטב, זה גם טקסטים שעברו בעל פה כמה מאות שנים, עד שהם הועלו על הכתב פעם ראשונה, בכלל בסרילנקה. כן? זה אחד הדברים המעניינים, שבסרילנקה, שיש שם שפה אחרת לחלוטין, סינהלה, לא קשורה בכלל לא להינדי, ולא לסנסקריט, ולא לוודית, ובכלל לשפות אחרות. למרות שהעלו את זה בסרילנקה, אין בקנון הפאלי שהוא עולה שם אפילו ולא מילה אחת בסינהלה שנכנסה פנימה, שזה חתיכת דבר. זה אומר שבמקום אחר, באי שבכלל לא בהודו, כן, שמדברים בשפה אחרת לחלוטין, שמרו שם את טקסטים בשפה אחרת, ולא נכנס אפילו מילה אחת מתוך השפה המקומית. זה אומר משהו על שמירה מאוד מאוד טובה בעל פה של הטקסט. אז זה סוטה, איך אומרים well spoken, לא תכתנה את זה בעברית, נאמר היטב, משהו כזה, בוטה היטב, תכף תראו, זה בהחלט בוטה היטב, באמת הם כל כך יפים הכתבים האלה. מה שמיוחד באמת בריטריט הזה, שיוצא לנו, כמו שאמרתי אתמול, ממש לקרוא מתוך הדברים, לא רק שאנחנו ניתן את ההנחיות ברוח הסוטות ובמסורת, בסדר. יש לכולם? אלא גם לקרוא, כל קטע כזה אפשר לדבר עליו המון, מי שיצא לא עולה לשמוע שיחות על כל פסקה פה אפשר לתת שיחה ארוכה, אנחנו לא נעשה את זה ככה, לנסות לכוון אותנו בצורה שתהיה מיטיבה לתרגול כאן, ובאמת איזושהי קריאה, אפילו עכשיו כשאני מדברת ואתם מקשיבים ומקשיבות, איך היא לא רק מהראש שמנסה להבין, אלא מקשיבים ומקשיבות למילים ולהנחיות מתוך כל הגוף. והקשבה שהיא הקשבה מדיטטיבית. אז מי שבכלל לא רוצה להיות עם המבט, עם הטקסט, מוזמן כי הוא אצלכם. אפשר לחזור ולקרוא אותו אחר כך. ורוצה או רוצה עכשיו פשוט ככה לעצום עיניים ולהקשיב גם לטקסט עצמו וגם להנחיות שיבואו. אז גם זה הזמנה. אני כן אבקש דבר אחד, יש לנו עכשיו דפים מרשרשים באולם. קרים את התיאטרון שתמיד מי שפותח פתאום להוציא את הסוכריה בדיוק, זה מרשרש. אז אני, השחקנים שאם יש פה שחקנים או שחקניות, זה אחד הדברים היותר מציקים לשמוע את הרשרושים בעולם. אז אני כן אבקש מכולנו שבזמן הישיבות אנחנו לא נזיז את הדפים, נקרא, נהפוך אותם, אם זה מולכם ואתם יש איזושהי סיבה לפתוח את העין ולקרוא, בסדר, אבל כדי לשמור על החלל הזה שקט, אז נחליט ביחד שאם זה לא עכשיו, אז אנחנו מניחים לטקסט בשקט בזמן הישיבות. זה מוסכם עלינו? כן או לא? אנחנו הרבה אנשים, כל אחד חושב, רק אני אפוך, ו... אז ככה, אפשר יהיה אפשר להניח אותו בצורה כזה מולכם. אני יכולה להגיד שבמסורת בדרך כלל לא נוהגים לשים כתבים על הרצפה, אבל אין לנו ברירה כאן, אז אנחנו, אם אתם יכולים לשים את זה על הכרית, אבל זה בסדר גמור. אני יודעת שיש כאלה שזה מאוד נוגע בהם לשים טקסט על הרצפה, אבל אין לנו כל כך ברירה פה. לא כמו במסורת הטיבטית שיש להם כמו, נכון? מי שמתרגש יש להם שולחנות קטנים כאלה. אין לנו, אז אין לנו ברירה. אז בואו ניקח רגע כמה דקות של למצוא את התנוחה שלנו, כי גם כשאנחנו קוראים וקוראות ביחד, מאוד מזמינה לשבת בתנוחת המדיטציה שמאפשרת לנו גם מנוחות וגם יציבות. הזמנה חמה בכל תחילת תרגול, גם בישיבה וגם בעמידה וגם בהליכה. להפנות את תשומת הלב לגוף וככה להרפות ולהתרווח ולמצוא כל פעם מחדש את התנוחה. כל פעם מחדש. אני רוצה להקריא לנו מתוך הסאטיפטאנה סוטה, הדרשה על ביסוס תשומת הלב. היא בעצם הבסיס למה שנקרא מסורת הויפאסנה, שאנחנו מכירים ומכירות אותה. ואני אתמקד היום בהנחיות הראשונות של תשומת הלב והתבססות בגוף. אבל לפני כן רציתי כן להקריא את הפתיח, כי הוא נותן את כל המבט הרחב של התרגול. כך שמעתי. פעם אחת שהה המבורך, מבורך זה הבודה, אצל אנשי הקורו בכפר הנקרא קמה סדמה. שם פנה המבורך אל הנזירים. נזירים. אדוני, ענו הנזירים למבורך. אז אמר המבורך, דרך זו נזירים היא נתיב ישיר לטיהור תודעתם של היצורים החיים, לצליחת היגון והצער, להפסקת אי-שביעות הרצון, חוסר הסיפוק והסבל, להשגת הדרך הנכונה ולהיווכחות עצמית בניבנה. היינו, ארבעת המוקדים וארבעת השדות של תשומת הלב. ומה עם הארבעה? בהקשר הזה, נזיר שרוי בהתבוננות בגוף כגוף, מתרגל בנחישות, מתוך מודעות והבחנה מלאה, ועודו מניח לאי סביעות הרצון ולתאווה כלפי העולם. הוא שרוי בהתבוננות בתחושות כתחושות, מתרגל בנחישות, מתוך מודעות והבחנה מלאה, בעודו מניח לאי סביעות הרצון ולתאווה כלפי העולם. הוא שרוי בהתבוננות בתודעה כתודעה, מתרגל בנחישות מתוך מודעות והבחנה מלאה, בעודו מניח לאי סביעות הרצון ולתאווה כלפי העולם. הוא שרוי בהתבוננות בתופעות כתופעות, מתרגל בנחישות מתוך מודעות והבחנה מלאה, בעודו מניח לאי סביעות הרצון ולתאווה כלפי העולם. זה התיאור הכל כך יפה והרחב הזה של הפתיחה של המודעות לכל שדה החוויה. גם הגוף, גם מה שנקרא ודנה, הפילינג טון, התחושות המיידיות של הנעים, הלא נעים, הניטרלי. מצבי התודעה השונים, הצ'יטה. כל התופעות כולם. הדרשה פותחת במין הנחיה, הניבנה, השחרור, החופש, נובע מתוך הפיתוח של ההתבוננות בשדה החוויה כולה. אין שום דבר שהוא לא חלק מהתרגול. זוכרים את התזכורת הזאת אתמול? הכל. כל התחושות וכל מצבי התודעה וכל הרגשות וכל התופעות, גם הפנימיות, גם החיצוניות, הם הכל חלק משדה ההתבוננות. כל חלק משדה המודעות. אפילו עכשיו, בחיה הראשונה באמת פתוחה הזו של היכולת של המודעות, להיות בקשר עם מה שנוכח. ולא רק תשומת לב, אלא גם התרגול בנחישות ובהתמדה, וההבחנה המלאה. אפשר להגיד ההתלהבות, המילה אטפי, שאני תרגמתי כנחישות, היא מגיעה מהלהט של ההתבוננות. ההתלהבות הזו של להביא את המבט אל מה קורה בשדה החוויה. המשפט הקצר הזה שהוא מפנה את ההנחיה לא רק להתבוננות בשדה החוויה, אלא הגישה הזאת שמניחה להשתוקקות וסלידה. מניחה איזושהי אג'נדה שרוצה שהחוויה תהיה אחרת, ממה שהיא. כמה זה לא פשוט לתודעה האנושית, לא סתם זה הולך נגד הזרם. שמנו לב שהתודעה שלנו כל הזמן רוצה משהו אחר ממה שהיא. זה המשפט, בעודו מניח או בעודה מניחה את התאווה או ההשתוקקות, את הסלידה, את ההתנגדות, את התחייה. נפתחת לחוויה כך, כפי שהיא בשבילי עכשיו. זה השער לחופש. דרך זו היא נתיב ישיר לניבנה. נורא מעודד, לא? הכל כבר כאן. לא צריך ללכת לשום מקום. איפה שאנחנו, שם מתרחש התרגול. איך שהחוויה, שם אפשרי החופש. זה המבט הרחב וההנחיה הרחבה של ביסוס תשומת הלב בשדות האלה של החוויה. בעצם כל החוויה כולה. ואז הוא מתחיל בדרשה המאוד יפה הזאת, לפתוח ולהגיד מה זה אומר להתבונן בגוף כגוף, בתחושה כתחושה, בתודעה כתודעה, בתופעות כתופעות. מה זה אומר? כשהוא מתחיל עם הגוף, בתור השדה הראשון, הוא אומר כך, ואיך נזירים, אפשר להגיד פה המילה ביקוז, אפשר להגיד איך מתרגלים, איך מתרגלות, מתרגלת שרויה בהתבוננות בגוף כגוף. במקרה הזה, לאחר שהמתרגל או המתרגלת, הלכו אל היער, למרגלות עץ או לבקתה ריקה, הוא מתיישב ברגליים מסוכלות, זוקף את גופו, וממקד את תשומת הלב מלפנים. כאן נותן לנו את ההנחיה של מציאת התנוחה. אז כאן הישיבה ברגליים מסוכלות, אבל הבודה היה הודי / נפאלי. לא תמיד קל לנו לשבת ברגליים מסוכלות. ומה שחשוב זה המציאה של התנוחה. שהגוף זקוף. מוצא את תנוחתו. מאוד מעניין ההנחיה של למקד את תשומת הלב מלפנים. שזה הרבה הרבה פרשנויות. קודם כל אתם שמים לב שלא כתוב עוצם את עיניו וממקד את תשומת הלב. מאוד מעניין שבמסורת הויפאסנה התרגול הפורמלי בישיבה הוא תמיד עם עיניים עצומות. אין את ההנחיה הזאת בכלל בסוטות. זה הזמנה לשחק עם זה, ולשבת, לרשבת עם עיניים עצומות, עם עיניים פתוחות, עיניים פתוחות, כאלה שהן לא מתבוננות על שום דבר, יש להם איזשהו גייז בטוח. זה מאוד מעניין גם להביא את התרגול הזה, של לתרגל עם עיניים פתוחות. והמלפנים, לא ברור אם זה הפה או הפנים, זה מילה כזאת שכוללת גם וגם וגם. ואני רוצה להציע שמאוד פשוט שכשאני יושבת, תשומת הלב שלי מתחילה להתבסס בגוף, היא בדרך כלל לא תבוא לאחורה. שמתם לב? תנסו להעביר תשומת הלב אחורה. זה דורש מאמץ. אפשר. יש משהו טבעי בזה שמשהו בתשומת הלב הוא מלפנים. משהו מעניין לשחק עם זה, מלפנים, מאחור, בצדדים. ואז מגיעות ההנחיות שלו, תשומת הלב לגוף. בעיקר היום, תשומת הלב לגוף כעוגן לעכשיו. כשהתשומת לב והמודעות נחה בגוף, יש יותר סיכוי שאני בנוכחות. אנחנו הרבה פעמים יכולים ויכולות לשים לב, שאני יכולה לשים לב לגוף או לנשימה, ועדיין שהתודעה תנדוד לכל מיני מקומות, שיש גם וגם, נכון? אתם מכירים את החוויה הזאת ש... כן, זה קצת מה שג'וזף גולדסטיין קורא לו, kind of mindful. כן, היא בגוף, אבל אני גם עם... תשומת הלב לגוף כעוגן, כבית, שמאפשר לנו להיות עכשיו, ומתוכו המודעות והקשב נפתחת לכל שאר החוויה. וההנחיות שלנו היום הן ההתבססות בגוף והנוכחות בגוף. וככה הוא מנחה אותנו. כך הוא שואף בתשומת לב ונושף בתשומת לב. כאשר הוא שואף שאיפה ארוכה, הוא יודע, אני שואף שאיפה ארוכה. כאשר הוא נושף נשיפה ארוכה, הוא יודע, אני נושף נשיפה ארוכה. כאשר הוא שואף שאיפה קצרה, הוא יודע, אני שואף שאיפה קצרה. כאשר הוא נושף נשיפה קצרה, הוא יודע, אני נושף נשיפה קצרה. בוא נהיה רגע בקשר, איך הנשימה שלנו עכשיו? לדעת אותה. המילה לדעת בהקשרים של הכתבים האלה, זה לדעת בחוויה ישירה, זה לא ידיעה שכלית. אפשר להחליף. אני במגע עם הנשימה, היא קצרה, היא ארוכה. הזמנה להיות עם הנשימה איפה שפשוט לנו לחוש אותה בגוף. אני לא חייב להיות מקום נבחר כלשהו כי כך צריך. איפה אני באופן מאוד טבעי ופשוט יכול או יכולה לחוש את הנשימה בגוף. להיות בקשר איתה, להישאר איתה. זה ההנחיה הראשונה. להיות בקשר עם איך הנשימה שלנו. אני צריך לשנות אותה, אלא קודם כל לדעת אותה. להיות בקשר איתה. לחוש אותה. אפשר להניח את הציפייה או השתוקקות שהיא תהיה אחרת. להיפתח אליה. לתת לנשימה להתקבל. אז מגיעות שתי הנחיות שכבר מנוסחות קצת אחרת. רק לדעת, ופתאום הופיע פה פועל להתאמן. הוא מתאמן או היא מתאמנת. בשאיפה אני חשה את כל הגוף. הוא מתאמן. בנשיפה אני חש את כל הגוף. יש פה הנחיה שכבר דורשת מאיתנו אימון, היא לא רק לדעת או לחוש, אלא לפתוח ולהרחיב את הקשב, את המודעות, את הרגישות, לכל הגוף. משאיפה אני חש את כל הגוף. נשיפה אני חשה את כל הגוף. זה כבר לא רק תשומת לב לנשימה, אלא אם הנשימה, המודעות נפרסת ונפתחת, לכל הגוף. מאוד אוהבת את הדימוי של כמו המבה, המים, איך היא נושבת, נושמת, מתרחבת, מתכווצת. כל הגוף נושם כמו המבה. למודעות שלנו יש נטייה להצטמצם. לא סתם בודה מנחה אותנו לפתוח ולחוש את כל הגוף, להתאמן בתנועה שמתרחבת, שמתרחבת, ששוב ושוב פורסת את המודעות ואת הרגישות לכל הגוף. החיה השלישית, הוא מתאמן. משאיפה אני משקיט את תהליכי הגוף. היא מתאמנת. בנשיפה אני משקיטה את תהליכי הגוף. והתנועה שמרחיבה את הרגישות ואת המודעות לכל הגוף. ועם הנשימה התרווחות, ההרפיה של הגוף. מה עוזר לי להתרווח בגוף, להרפות את הגוף? כשהתודעה נודדת ומוסחת, זה מה שהתודעה עושה הרבה מאוד פעמים, רגע של התעוררות, החזרה וההתבססות בגוף, אפשר לקחת נשימה שהיא יותר מספקת ונעימה. כל פעם שההתרווחות וההרפיה של הגוף, אפשר לשים לב האם יש איזשהו נועם תוך התנועה של ההרפיה. נפתח אל הנעימות שבהרפיה. נמצוא בבית. תשומת הלב והמודעות שמתבססת בגוף ומתרווחת בגוף. האימון בפתיחה וההרחבה של המודעות והרגישות לכל הגוף. והדינות. והאימון החוזר ונשנה בהרפיה. כמה הרפיה היא חשובה. זה לא נרפות, זה הרפיה מתוך ערנות. הרפיה היא מודעות. ההתרווחות וההרפיה וההנאה שאולי נולדת. הנועם, זה מאוד עדין. את לעצמנו להתרווח בתוך ההתרווחות. זה מאוד קטן. טיפה בפנים. כפות ידיים. יכול להיות שזה נועם יותר גדול. חושות נעימות בכל הגוף. גם קטן וגם בינוני וגם גדול. זה לא משנה בכלל. והאימון בהתרווחות והרגישות לכל הגוף. גם תשומת הלב להנאה ולנועם שנולדים מתוך ההרפיה. ככה התודעה שלנו לומדת שכיף לחזור. היא חוזרת לתוך הרפיה. אני מזמינה לא לשכוח את התרגול של החיוך. חיוך קטן, מה הוא עושה? יש לנו הנחיות שהן מאוד 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 פשוטות. הפשטות הזו של נוכחות בגוף, הקשר עם הנשימה במהלך הישיבה והליכה במהלך היום. שתי הנחיות הנוספות של ההרחבה של המודעות וההרפיה וההתרווחות. שלוש הנחיות. חוש ולדעת את הנשימה, ואז עם הנשימה, תנועה שמרחיבה את הרגישות ואת המודעות לכל הגוף, ומרפאה ומתרווחת. שמתם לה שבתוך התרווחות יכול להיות איזושהי נעימות קטנה, זה יכול להיות בישבן, כי הרפאתי קצת הישבן, הרפאתי קצת הפנים, זה יכול להיות ממש קטן. משהו בכפות ידיים, יכול להיות שזה משהו ככה בקונטור, לא תקורא קונטור, איך הוא קונטור? קווי המתאר, כן, של יש לי הרבה פעמים כאילו מין תחושה כזו של יכולת של נעימות באיזשהו, אפילו בשדה האנרגטי, שזה מאוד מאוד ככה עדין, ככה לתת לעצמנו להתרווח בתוך זה. אלה ההנחיות שלנו. פשוט, נכון? פשוט. עכשיו, מה התודעה עושה? שני דברים שונים, נכון? כאילו, הנחיות זה, אין מה להתבלבל. נוכחות בגוף, קשר עם הנשימה, הרחבה של המודעות, לחוש אותו יושב, והרפיה. ואז נראה מה קורה כשהתודעה עושה כל מיני דברים. זה הכוונה שלנו, ואז כן, התודעה מוסחת והולכת וגולשת לכל מיני דברים. אז רציתי להביא לנו היום שתי דרשות על האורחים והמכשולים. אז אנחנו נקרא מתוך הדרשה על אי פחד. נכון? יפה השם. אבהיה, הדרשה על אי פחד. כך שמעתי. פעם שהיה הבודה ליד רג'גה על הר המכונה פסגת הנשרים. אז עלה הנסיך אבהיה אל הבודה, בירך אותו לשלום, התיישב לצידו ואמר לו: אדוני, מה הסיבה והתנאי לאי ידיעה ואי ראייה? איך לאי ידיעה ואי ראייה יש סיבות ותנאים? אז הניסוחים האלה שהם קצת לפעמים ככה על השלילה, זה בעצם הוא אומר, מה הסיבה והתנאי לחוסר בהירות, לבורות, לתודעה שלא צלולה ולא בהירה, ושהיא לא רואה את הדברים כהווייתם. מהם התנאים נקרא לזה, נכה לי המילה, אחירות, כן? לחוסר הראייה, שהתודעה לא רואה. תראו מה הוא אומר. יש פעמים בהם התודעה אחוזה ושקועה בהשתוקקות להנאות החושים, ולכן היא אינה יכולה לראות ולדעת באמת את המפלט מהשתוקקות להנאות החושים שהתעוררה. זהו הסיבה והתנאי לאי ידיעה ואי ראייה. וכך לאי ידיעה ואי ראייה יש סיבות ותנאים. בנוסף, יש פעמים בהם התודעה אחוזה ושקועה בדחייה וסלידה, בקהות ועייפות, באי שקט ודאגה ובספק. ולכן היא אינה יכולה לראות ולדעת באמת את המפלט מהדחייה והסלידה, מקהות ועייפות, מאי שקט ודאגה ומהספק. זהו הסיבה והתנאי לאי ידיעה ואי ראייה. וכך לאי ראייה ואי ידיעה יש סיבות ותנאים. אדוני, איך נקרא הלימוד הזה? אלה נקראים המכשולים, נסיך. אכן המבורך, אלה מכשולים. אכן המבורך, אלו מכשולים. אם הייתי מוכרע אפילו על ידי מכשול אחד, לא הייתי יכול לראות ולדעת את הדברים כהווייתם. שלא לדבר אם התודעה הייתה מוכרעת על ידי כל חמשת המכשולים. אז יפה. זה מלפני 2600 שנה. אוקיי? זה מדהים פשוט לקרוא ולראות כמה התודעה האנושית היא עדיין תודעה אנושית, גם מלפני 2600 שנה וגם בקצה השני של העולם. כן? זה ממש, תמיד זה ככה מפעים כמה המכניזם של התודעה האנושית, שכל מי שיושב כאן וכל, כן, התודעות האנושיות בעצם פוגשות את אותם דברים. כן? וכשאנחנו קוראים את זה ואנחנו יכולים לזהות את עצמכם פה, כן? זהות את התודעה. אז אם אנחנו מזהים את התודעה במובן המאוד אוניברסלי שמתואר כאן, למרות שכל אחד הוא פרסונה אינדיבידואלית, עדיין יש פה בלימוד אוניברסלי, כן, שבעצם כל אחד וכל אחת מאיתנו אומרת, וואלה. אז גם השחרור הוא לא פרסונלי. נכון? אז גם הדרך, כן, לחצות, כן, לחצות את השיטפון ואת ההצפה, היא לא באמת אישית לכל אחד, כי המכניזם של התודעה שלנו הוא אותו מכניזם. נכון? זה מאוד משמח. אתה לא חושב שכל אחד מאיתנו היה צריך לקבל לימוד אינדיבידואלי, ממש ישיר ספציפית לסנקרות הספציפית שלנו. זה היה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. לא, אין דבר כזה, כן? אבל אם המכניזם הפנימי שלנו הוא בעצם אותו מכניזם, המופעים נראים אחרת, כן? אז בעצם לימוד מסוים, כן, הלימוד הזה, לפחות כפי שהבודה מניח בפנינו, הוא יכול, כן, להתאים לכל אחד וכל אחת מאיתנו. אז תראו איזה יופי הוא אומר כאן. מה בעצם מכשיל את הראייה הצלולה? הויפאסנה, את הראייה החודרת, כן? לראות את הדברים כהווייתם, לראות את התופעות כפי שהן. זה אומר, יש פעמים בהם התודעה אחוזה ושקועה. קודם כל תשימו לב לניסוח. יש פעמים. נכון? לא תמיד. זה היה תמיד, כמו שאג'ן בודה דאס נהג לומר, הוא אמר, אם זה היה תמיד, אז היינו עולים בלהבות. כן? אין, זה פשוט אי אפשר. זה הרגעים שבהם התודעה שלנו חופשייה מלהיות אחוזה ושקועה. כן? במופעים האלה שכאן נקראים המכשולים. זה אומר, יש פעמים בהם התודעה אחוזה ושקועה בהשתוקקות להנאות החושים, ולכן היא אינה יכולה לראות ולדעת באמת את המפלט מהשתוקקות להנאות החושים שהתעוררה. אז הוא אומר את זה אותו דבר על ההתנגדות והסלידה ועל הקהות והעייפות והספק והאי שקט והדאגה, ואפשר להגיד את זה על כל מצבי התודעה שנולדים מהאורחים האלה. אז זה כזאת רשאי פעם באמת. כמה דברים. יש הבדל מאוד גדול בין תודעה שאחוזה או שקועה במכשולים, לבין תודעה שרואה את המכשולים באים והולכים. נכון? רואים את ההבדל? כאן כשהוא מדבר מה מכשיל את הראייה, כן? זה לא כל מופע של אורח, זה כשהתודעה שקועה ואחוזה. כן? זה כבר אומר לנו שיש, התודעה שלנו היא לא תמיד כשהאורחים נוכחים או המכשולים, אגב התנועה הזאת בין מכשולים לאורחים, היא בדיוק התנועה שבה אני יכולה לראות את מה שמופיע בתודעה, בלי להיות שקועה ואחוזה בתוך מצב התודעה. וכאן מתחיל החופש והניסוח הכל כך יפה הזה של המפלט. כן? כשלגמרי התודעה, לגמרי בהשתוקקות או בסלידה, התנגדות, ספק, מי פגש את, מי פגש את כל החמישה מאז שהגענו? כן, זה אחד, כל החמישה. לפעמים יש אחד נורא דומיננטי, אבל לפעמים אחד מוליד את השני, נכון? שיש למשל השתוקקות או שיש איזשהו קושי מסוים, יש סלידה, אז מופיעה השתוקקות, ואז ההשתוקקות מתחילה לייצר אי שקט, ואז האי שקט מייצר ספק. מכירים את כל מה שנקרא multi-hindrances attack? אוקיי? לפעמים זה מאוד מצומצם, זה כאילו מה שאני רואה זה דבר אחד, אבל לפעמים אחד מוליד ומוליד את השני, וכל הדבר הזה כשהתודעה שקועה ואחוזה, היא בעצם לא יכולה לראות מפלט, כי כל החוויה שלי היא המכשול הזה, היא מצב התודעה. אז הדבר הראשון בתרגול שלנו זה היכולת לזהות בכלל שהם נוכחים, נכון? כן? בואו נקרא את הדרשה השנייה שהבאת לכם. בצד השני אני יש לי דף קצת אחר משלכם. לרגע לפני שנקרא משהו אחד נוסף קטן, לא כל כך קטן האמת, ברגעים של דוקה, ברגעים של קושי, השאלה התרגולית מאוד מאוד משחררת, זה בעצם לשאול מה נוכח פה עכשיו. כי כשהיא שקועה ואחוזה באורח, היא בכלל לא רואה את האורח. נכון? אתם איתי? זה שקוע ואחוז. אז בזמן דוקה, וזה הזמנים שמשהו כזה, אני כאילו מסתובבת ככה, ולא משנה איזה מצב תודעה, איזה רגש, כן? מצבי תודעה סלש רגשות, כן? לחלק יותר מתאים. נכון? עייפות זה סוג של מצב תודעה, אבל כעס היינו אומרים שזה רגש, אז המילה מצב תודעה אני אומרת אותה בשביל כל המכלול הזה. השאלה הזאת ברגעים של דוקה זה לשאול רגע, מה נוכח? זה רגע של ערנות, של מודעות. השאלה קודם כל הזיהוי היא הבסיס להתחיל לפרום משהו במוצקות, בדביקות ובאחיזה של התודעה. אוקיי? אז ככה, זכרו את השאלה הזאת שאני, יש את הרגעים של הקושי, לשאול רגע, מה נוכח? שנייה רגע להיות בקשר, לשאול מה קורה בתוכן. בוא נקרא מה הבודה מנחה אותנו בדרשה על הגוף. נזירים, הגוף הזה מתקיים על ידי הזנה. הוא תלוי בהזנה כדי להמשיך ולהתקיים. ובלי הזנה לא יוכל להתקיים. באותו אופן, חמשת המכשולים מתקיימים על ידי הזנה. הם תלויים בהזנה כדי להמשיך ולהתקיים. ובלי הזנה הם לא יוכלו להמשיך ולהתקיים. קודם כל רגע לעצור ולהגיד וואו, אוקיי? לכן הם עוברים ממכשולים לאורחים. אלה מצבי תודעה שיש להם תנאים ונסיבות, משהו צריך להזין אותם כדי שהשתוקקות וסלידה והתנגדות ואי שקט וספק וקנאה וכעס וזעם וייאוש, לא משנה, אתם אומרים פרסתי עכשיו, זה בכלל לא משנה, כן? זה הרשימה הקלאסית, זה כל המכשולים ואורחי התודעה, כן? שמצמצמים ומקבצים אותנו וגורם להרבה מאוד דוקה. אומר, הם מתקיימים על ידי זה שהם מוזנים על ידי משהו. זה כבר אמירה מאוד משמעותית, כן? הפניית המבט שאומרת בעצם מה מזין את חמשת המכשולים ואת כל בני הדודים ובנות הדודות. תראו איך הוא מתאר את זה הבודה. ומה מזין את הופעתה של השתוקקות להנאות החושים, או כשהיא תוררה גורם לה להתגבר ולגדול. יש פה גם מה שגורם לה לעלות וגם כשהיא עולה מה גורם לה עוד ועוד ועוד. תפיסתו של אובייקט כאטרקטיבי, כן? רגע, מה מזין? סליחה, קראתי את זה לא נכון. מה מזין את הופעתה של השתוקקות להנאות החושים או כשהיא תוררה גורם לה להתגבר ולגדול? תפיסתו של אובייקט כאטרקטיבי. זה חוק. מה גורם להשתוקקות להופיע? שאני תופסת את האובייקט כאטרקטיבי. עכשיו תקחו את זה, לא, זה היופי בתמצות, כאילו. לא, לא מתעוררת השתוקקות בלי שאני אתפוס את האובייקט כאטרקטיבי. יכול להיות אובייקט חיצוני ויכול להיות גם אובייקט פנימי, אבל אני צריכה לתפוס אותו כאטרקטיבי, וזה מה שגורם להופעה של ההשתוקקות. עכשיו תראו מה עוד, כן? זה החוק הבסיסי, כן? מיקוד לא נכון של התודעה באובייקט זה מזין את הופעתה של השתוקקות להנאות החושים, או השתוקקות להנאות החושים שכבר הופיעה מתגברת וגדלה. אוקיי? מיקוד לא נכון של התודעה. יוני סומן הסיכרה, מי שמכיר את המונח הזה, כן? להפניית הקשב בצורה שהיא לא חכמה. Unwise attention. אין לנו בתרגום באנגלית, זה נורא יפה. Unwise attention. ככה זה מתורגם באנגלית. אז אובייקט שנתפס כאטרקטיבי, ואז ה-unwise attention, המיקוד הלא חכם, הלא תבוני, הלא משחרר, ביחס לאותו אובייקט. כן, אתם מבינים כבר שאיפה הבעיה? היא לא באובייקט. היא בקשב. האובייקט הוא לא בעייתי. האובייקטים הם דבר נהדר. אחד המקומות הבודה אומר, אין שום בעיה עם האובייקטים היפים והמהנגים בעולם. הבעיה עם המערכת יחסים שלנו איתם. בוא נקרא את ההמשך. על כל אחד מהאורחים הוא קצת אומר, קצת שונה וגם אותו דבר. ומה מזין את הופעתם של דחייה וסלידה? או כשדחייה וסלידה מתעוררים גורם להם להתגבר ולגדול? תפיסתו של אובייקט כמעורר דחייה וסלידה. אוקיי? מאוד פשוט. אם אני אתפוס אובייקט, אם אני תופסת את התחושה הזו כמשהו שהוא לא אטרקטיבי, תתעורר בסליטה. אם אני תופסת את הצליל הזה, את התחושה הזאת, את המחשבה הזאת, את הרגש הזה, כמשהו שהוא מעורר סלידה, מתעוררת סלידה ודחייה. פשוט? פשוט, מאוד פשוט. ואז הוא ממשיך. מיקוד לא נכון של התודעה באובייקט זה, מזין את הופעתם של דחייה וסלידה, או כשדחייה וסלידה מתעוררים, גורם להם להתגבר ולגדול. Okay? אז זה שאני תופסת אובייקט הסלידה, כמשהו לא אטרקטיבי, מעורר סלידה, אבל מה שגורם לו להמשיך ולגדול, זה הקשב הלא חכם ביחס לאותו אובייקט. האובייקט הוא אובייקט. Okay? ומה מזין את הופעתם של קהות ועייפות? נכון? זה אורח דומיננטי בדרך כלל ביום הראשון? Okay? Okay? ואז אגב, השניים הראשונים הם הכי, כי מה קורה מול קהות ועייפות? מופיעה דחייה וסלידה. ואז מופיעה השתוקקות למשהו אחר. ראיתם את זה? אוקיי? רק לראות את הדינמיקה הקטנה הזו, כן, היא כבר פותחת משהו, כן, לראות את ההתהוות המותנית ביניהם. ומה מזין את הופעתם של קהות ועייפות? או כשקהות ועייפות מתעוררים, גורם להם להתגבר ולגדול? ישנם חוסר סביעות רצון, עצלנות, פיהוק, ישנוניות לאחר אכילה ועצלות, צריך להיות לעצלות מנטלית. מיקוד לא נכון של התודעה במצבים אלה מזין את הופעתם של הקהות והעייפות, או הקהות והעייפות שהתעוררו גורם להם להתגבר ולגדול. שוב חוזר על אותו המכניזם. כן? מה גורם? יש חוסר סביעות רצון, אכילה שיותר מדי אכילה, פיוקים, עצלנות, כן? כל המופעים האלה. מיקוד לא נכון בהופעה של מצבי התודעה האלה, גורם לעצלות וקהות ועייפות לגדול. ומה מזין את הופעתם של אי שקט ודאגה? וכשאי שקט ודאגה מתעוררים, גורם להם להתגבר ולגדול? יש תודעה לא שקטה. מיקוד לא נכון של התודעה במצב זה, מזין את הופעתם של אי שקט ודאגה. וכשאי שקט ודאגה מתעוררים, גורם להם להתגבר ולגדול. ושוב חוזר על אותו דבר, אתם איתי עדיין? אתם כן? שימו לב אם שזה אורח מסוים. מה מזין אותו עכשיו? יש תודעה לא שקטה. זה הגיוון. מיקוד לא נכון, או קשב לא חכם, או גישה לא תבונית, או לא משחררת, אלא תודעה לא שקטה, גורמת לאי שקט ודאגה להמשיך ולגדול. ומה מזין את הופעתו של הספק, או כשהוא מתעורר גורם לו להתגבר ולגדול? יש דברים שהם בסיס לספק. מיקוד לא נכון של התודעה בדברים אלו מזין את הופעתו של הספק, או כשהספק מתעורר גורם לו להתגבר ולגדול. יש דברים שהם בסיס לספק. דברים. זה מגוון, אתם רואים, הניסוח הוא מאוד מאוד כללי, אבל מה זה הדברים? זה מאוד אינדיבידואלי. דברים זה יכול להיות משהו בגוף שגורם לי, זה יכול להיות משהו בתודעה, זה יכול להיות משהו שאני שומעת, כן? זה יכול להיות מחשבות שמתעוררות בי. יש דברים שהם הבסיס לספק. אם אני לא מפנה את הקשב החכם אליהם, הספק ממשיך וגדל. אז ההנחיות האלה הן בעיניי מופלאות, אני לא יודעת מה איתכם, כן? כי הם נותנים לנו את הקרקע בעצם לעבוד עם כל המגוון של אורחי התודעה. כאן זה ברשימה הקלאסית, אבל אתם מבינים כבר את, בעצם את ההצבעה שאומרת, הבעיה היא לא במה שמופיע, כן? הדוקה שלנו וההתעצמות של אותם אורחים שמצמצמים ולא מאפשרים את הראייה הצלולה, זה המבט, זה הגישה, זה האופן שבו אני פוגשת את מה שעולה, את האובייקט האטרקטיבי, את האובייקט הלא אטרקטיבי, את העייפות, את הישנוניות, את המחשבות על הספק, כן? או האי שקט, איך אני פוגשת. אז אני רוצה רגע, בואו נעצור רגע כאן, תחזור רגע, ניקח עוד, יש לנו עוד כמה דקות, יש לכם עוד כך או כוח, אתם בסדר? כן? אם צריך לעמוד תמיד, אם קשה אפשר לעמוד ולתרגל גם בעמידה בעולם, תמיד. כל זה היה כדי להגיד לנו מה קורה כשהתודעה אחוזה ושקועה לאחד האורחים. להזכיר לנו את ההנחיות שאיתם התחלנו הבוקר. תשומת הלב וההתבססות בתוך הגוף. הרי הגוף משקף את כל אורחי התודעה. את העייפות ואת הכהות ואת ההשתוקקות ואת הסלידה. הגוף הוא לא רק בית אלא הוא גם משקף את כל העולם הפנימי שלנו. אז כמה זה חשוב הנוכחות בגוף. והאימון של ההרחבה של המודעות והקשב לכל הגוף. ממש כמו בועה שנפתחת. הקשב החכם הזה, מה קורה לי כשהמודעות מתרחבת ונפרסת? מה פעמים זה מאפשר לאי שקט, להתנגדות, להיות במחל הרבה הרבה יותר גדול כשהמודעות נפתחת לכל הגוף. וההרפיה וההתרווחות שוב ושוב. יכולה לשים לב להשתוקקות שמופיעה, או להתנגדות, לאי שקט או דאגה. הזיהוי הוא כל כך משמעותי בתרגול. הנה האורח. הרפות של הסקרנות. חלק מהקשב החכם. זה מה שקורה עכשיו. עייפות, קהות. הקשב החכם הוא הסקרנות שמזהה עם עיניים טובות. הנה אורח. מהרפיה של הגוף, זה חלק מהקשב החכם. כשהתודעה שלנו אחוזה ושקועה באחד האורחים, גם הגוף מקובץ. שמתם לב? משהו מקובץ. אז ההרחבה של המודעות וההרפיה של הגוף, חלק מהקשב החכם. והאורחים מתעצמים והתודעה אחוזה בהם כשאנחנו לגמרי נשאבות לתוך הסיפור שהם מספרות, מספרים. מה מספרת השתוקקות וסלידה וספק. הרגע של ההתעוררות מהסיפור והחזרה אל הגוף וההרפיה של הגוף. עוזרת לא להזין. באנגלית יש את ההנחיה והנורא יפה, feeling not feeding, לחוש ולא להזין, לחוש בגוף, לחוש את האורחים בגוף. ברגעים שהיא שקועה ואחוזה, כי נשאבנו לאיזשהו סיפור שהאורח מספר. וחזרה אל הגוף זה הרגע של ה-unhooking, של המחשבות והתחושה של הקיבוץ בגוף, שהאורח הרבה פעמים מלווה, וההרפיה של הגוף, שוב ושוב. מזכירה לנו את האיכויות האלה שדיברתי אתמול, שמחזיקות אותנו, האיכות של האמון. בתודעה יש מפלט, היא יכולה להרפות, היא יכולה להתרווח. האיכות של הערנות. התודעה אחוזה ושקועה כשהיא לא ערנית, היא לא יודעת. ויריה, ההתמדה, ההתמדה בתרגול, והחוכמה. החוכמה הזאת שיודעת שזה רק אורח, משהו מזין אותו עכשיו, מה מזין? מה יהיה הקשב המשחרר? אז אמון וערנות וההתמדה והחוכמה. ונצא תכף לתרגול בהליכה עם אותם הנחיות של הנוכחות בגוף. נמצוא לעצמנו מקום שאפשר ללכת ולחזור. אותם הנחיות של נוכחות, ואפשר לפתוח את המודעות לכל הגוף, או שיותר מתאים לנו רק בכפות הרגליים, תבדקו מה הקשב המיומן והחכם. וההתרווחות וההרפאיה של הגוף גם בהליכה. ההנאה שבהליכה. השמחה שבהליכה. אם האורחים מבקרים אותנו בהליכה ו... בכל זמן אחר, הזיהוי, הסקרנות והחוכמה. שיהיה יום מלא בנוכחות והתרווחות. אפשר תמיד להיכנס גם לאחת הכיתות לתרגל בהליכה, להדליק את המזגן אם חם לכם, רק אם אתם אחרונים ואחרונות, לסגור מזגן, בבקשה. הליכה מענה.